נזיר, דף כף א', מתחילים בעזרת השם, דף כף עמוד ב', חמש שורות מלמטה, בתחילת הגמרא. מסופר בתלמוד ירושלמי, מסכת שקלים, פרק ב', הלכה ה', מעשה ברבי יוחנן, שהלך בדרך, והוא נשען על כתפו של רבי חייא בר אבא. והנה, רבי יוחנן רואה את רבי אלעזר בן פדת. רבי אלעזר בן פדת בצעירותו למד תורה בבבל בבית מדרשם של רב ושמואל, ובהמשך הזמן הוא עלה לארץ ישראל והיה תלמידו של רבי יוחנן. והנה רבי יוחנן רואה את התלמיד רבי אלעזר בן פדת. הוא המתין שרבי אלעזר בן פדת ייגש ואומר לו שלום עליך רבי. אבל רבי אלעזר בן פדת הלך והחביא את עצמו. רבי יוחנן הקפיד והוא אמר שני דברים עשה עמי אותו בבלי, אותו בבלי רבי אלעזר בן פדת שהיה מבבל, עשה איתי ונהג בי שלא כהוגן. דבר ראשון, הוא לא שואל בשלומי, ועוד הוא הולך ומתחבא מפניי. רבי יעקב בר אידי ראה שרבי יוחנן בא והולך להקפיד, הוא מהר הלך לפייס את רבי יוחנן כדי שלא יקפיד על רבי אלעזר בן פדת. אז הוא אומר לו, קודם כל, מה שרבי אלעזר בן פדת לא בא לשאול בשלומך, כך נוהגים שם בבבל, שהקטן אינו שואל בשלום מי שגדול ממנו. אבל הדבר השני ששאלת והתפלאת למה הוא הולך ונחבא מפניך, למה הוא מתחבא, הם נוהגים על פי מה שכתוב בפסוק בספר איוב, פרק כ"ט פסוק ח', ראוני נערים, כשהנערים רואים אדם חשוב ונחבאו, מחמת כבודו הם מתחבאים. יותר מזה, אומר רבי יעקב בר אידי לרבי יוחנן, אנחנו אומרים ללכת בדרך לעבור ליד אותו עבודה זרה, ארורה צילמה. האם זה ראוי שנעבור לידו, או שכדאי להקיף ולא לעבור לידו? אולי זה כבוד בשבילו שאנחנו עוברים לידו. אז רבי יוחנן אמר, מה, אתה נותן לו כבוד בזה שאתה עובר לידו? איזה כבוד אתה נותן לו? בדיוק להפך. זה שאתה הולך להקיף ולהתחבא מפניו, אתה נותן לו כבוד. תזלזל בו, תעבור דרכו, וכאילו תנקר לו את העיניים. גם ככה העבודה זרה, עיניים להם ולא יראו. אבל בוא ותראה את זה, שאין לו בכלל חוש ראייה, אפשר לעבור דרכו ואין שום התפעלות מזה. מזלזלים בו, זה זלזול כשככה עוברים ליד העבודה הזרה ולא מתחבאים ממנו. אמר לו רבי יעקב בר אידי לרבי יוחנן, אז כבוד הרב אומר שכשרוצים לכבד, אז זה לא מתאים לבוא לקראת מי שמכבדים אותו, אלא אדרבה, להתחבא מפניו זה מחמת כבודו. לכן הרב אומר שלא נלך להתחבא מפני העבודה הזרה, כי בזה אנחנו מכבדים אותו. זה מה שעשה לך רבי אלעזר בן פדת, הוא רצה לכבד אותך ולכן הוא התחבא מפניך. ורבי יוחנן קיבל את דברי הפיוס והריצוי של רבי יעקב בר אידי, והוא לא הקפיד על רבי אלעזר בן פדת. במסכת ברכות אומר הראש בפרק ד' סימן י' שמדברי התלמוד ירושלמי האלה משמע, דתלמיד אינו נותן שלום לרבו כלל. אתה רואה שרבי אלעזר בן פדת לא רצה לתת שלום לרבי יוחנן. מי הוא? מוסיף הראש, בגמרא שלנו אנחנו אומרים, כאן במסכת נזיר, דף כף עמוד ב', שאיך אנחנו יודעים כמה זמן זה תוך כדי דיבור, שמאדם עוד לא סיים את דיבורו, אלא זה המשך של הדיבור, אם יש הפסק, יש הפסק מסוים שזה לא נחשב הפסק, אלא זה נחשב כדי דיבור. כמה? כדי שאלת תלמיד לרב, שהתלמיד שואל לרבו, שלום עליך רבי. אז רואים מכאן שכן הדרך לשאול בשלומו של הרב. איכן אנחנו רואים שהדרך הוא לשאול בשלומו של הרב, שהגמרא מספרת, יתיב ישב ריש לקיש לפני קמי דרבי יהודה נשיאה. רבי יהודה נשיאה היה נכדו של רבי הקדוש, שגם כן היה נקרא רבי יהודה הנשיא. אבל רבי יהודה הנשיא היה בתקופה מאוחרת יותר. ובאותה תקופה ריש לקיש היה ביחד עם רבי יוחנן, הם היו ראשי הישיבה בטבריה. ויתיב וכאמר, ישב ריש לקיש ואמר. המשנה אומרת, תחילת פרק רביעי, תחילת הפרק שלנו, מי שאמר הרי אני נזיר, ושמע חברו, ואמר, ואני. אז הוא הופך להיות גם כן נזיר. ואם שמע חבר נוסף וגם הוא אמר ואני, גם הוא נזיר. אמר על זה ריש לקיש, והוא שהתפיסו כולם את נזירותם בתוך כדי דיבור לנזירות של הראשון. אבל אם עבר כדי זמן של כדי דיבור, אז זה לא נחשב, לא מקשרים את מה שהם אמרו ואני לנדר של הראשון שנדר, והם לא הופכים להיות נזירים. ומבאר ריש לקיש כמה זה הזמן של שיעור תוך כדי דיבור, כדי שאלת שלום. אבל יש שהרב שואל את התלמיד, הוא אומר לו שלום עליך, שזה שתי מילים. ויש איך שהתלמיד שואל את הרב, שזה שלום עליך רבי, שלוש מילים. ואם כן, כמה הוא השיעור של כדי שאלת שלום, שתי מילים או שלוש מילים? התשובה היא, אומר ריש לקיש, כדי שאומר שלום תלמיד לרב. כותבים תוספות. דהיינו, שלום עליך רבי, שלוש תיבות, שלוש מילים. השח בחושן משפט, סימן ריש נון היי, סעיף קטן היי, אומר שישנם מקומות ששם מצינו שכדי שאלת שלום תלמיד לרב, זה לא רק שלום עליך רבי, אלא זו תוספת של המילה ומורי, שלום עליך רבי ומורי. אבל רוב הראשונים נוקטים שלום עליך רבי. למה? כי מהסוגיה שלנו הם דוחים סוגיה אחרת. במסכת בבא קמא דף ע"ג עמוד ב', ששם נאמר ששאלת שלום של תלמיד לרב זה שלום עליך רבי ומורי. אמנם גם שם יש גורסים שלום עליך רבי. וכך באמת נפסק שכדי שאלת שלום של תלמיד לרב זה שלוש מילים, שלום עליך רבי. מוסיפים התוספות ואומרים, לפי זה יכולים שלושה אנשים להדפיס עצמן בראשון שנדר בנזיר. הוא אמר הרי אני נזיר, ושמע חברו ואמר ואני, ואחרי זה עוד חבר אמר ואני, ויכול גם אדם שלישי לומר ואני, שלוש פעמים ואני, זה עדיין תוך כדי דיבור מהראשון. אבל הרביעי לפי ריש לקיש לא יכול להדפיס את עצמו בראשון, אפילו אם אמר ואני, כי כבר שהו כדי דיבור מן הראשון, ולכן לא חל הנזירות על הרביעי. ככה מבארים התוספות. אבל חשוב מאוד כבר עכשיו לחדד ולומר, שבהמשך הדף הגמרא מעמידה שכשאדם אומר ואני, הוא מדפיס את הנזירות שלו בזה שלפניו. למשל, אדם אמר הרי אני נזיר, וחברו אומר ואני, הוא מדפיס את נזירותו כמו הנודר הראשון. אבל כשהשני אומר גם כן ואני, הוא לא מדפיס את נזירותו בראשון שאמר הרי אני נזיר, אלא מדפיס את נזירותו בשני שאמר ואני. והשלישי שאמר ואני מדפיס את נזירותו בשני שגם הוא אמר ואני. ואז נמצא לפי זה שאפשר גם שהרביעי יאמר ואני אחרי השלישי, והוא ידפיס את נזירותו בשלישי. אלא מה? שאם רוצים כמה אנשים להדפיס את נזירותם בראשון שאמר הרי אני נזיר, הם חייבים להדפיס את נזירותם בתוך כדי דיבור של שלום עליך רבי, מאז שסיים הראשון לומר הרי אני נזיר. עד כאן דבריו של ריש לקיש. אמר לרבי יהודה נשיאה לריש לקיש, אם זה נכון שאחרי שלוש מילים, שלום עליך רבי, כבר אי אפשר יותר להדפיס את הנזירות, כי זה כבר לא תוך כדי דיבור לראשון. התוספות גורסים, תו, לא שב כתרבך לתלמידה. כותבים תוספות. כלומר, מאוד טוב ככה לקרוא את הלשון של תוספות, כי יש כאן דיוקים מאוד, מאוד מעניינים. תלמיד ששמע לאחד שנדר בנזיר, הראשון, האדם אמר הרי אני נזיר, ומישהו שומע אותו, והוא רוצה לומר ואני, אבל בדיוק עובר שם רבו, בתוך כך עובר רבו לפניו. כותבים תוספות, והוא חייב להקדים לו שלום, ולומר שלום עליך רבי, והם שלוש תיבות, שלוש מילים. אז איך הוא ידפיס נזירות? שוב, לא יועיל להדפיס בנזיר, אם יאמר ואני, שכבר שעה כדי דיבור. ואין זו סברה, אלא ודאי גם הרביעי נתפס, גם אחרי שלוש מילים, בזמן של האפשרות לומר את המילה הרביעית, גם כן אפשר להדפיס בנזירות, הועיל ולא שעה כלל לאחר כדי דיבור, אלא מיד לאלתר אחר כדי דיבור, אמר ואני. תוספות כאן לא אומרים שלפי רבי יהודה נשיאה, השיעור של כדי דיבור זה שלום עליך רבי הוא מורי, ולכן הרביעי יכול להצטרף. לא, אומר מיד אחרי כדי דיבור אפשר עדיין להצטרף. למה? כי אם רבו בדיוק יעבור שם, הוא צריך שתהיה לו אפשרות לומר לו שלום עליך רבי, ומיד לומר אחר כך ואני, והוא עדיין יוכל להצטרף לנזירות. הועיל והוא לא שעה כלל לאחר כדי דיבור, אלא מיד לאלתר אחר כדי דיבור, אמר ואני. אבל החמישי ודאי אינו נתפס ששעה קצת אחרי כדי דיבור. אם כן, רבי יהודה נשיאה סובר שאפשר לומר ואני גם אחרי תוך כדי דיבור של שלום עליך רבי. זאת אומרת, אדם אמר הרי אני נזיר, שמע חברו ואמר ואני, שמע חברו ואמר ואני. אז ודאי אלה מקבלים על עצמם נזירות, גם כשהשלישי אמר ואני ודאי מקבל עליו נזירות, כי זה עדיין תוך כדי שלוש מילים, שלום עליך רבי. הרביעי, לפי ריש לקיש, אם הוא אומר ואני, לא נתפס עליו נזירות, כי כבר עבר יותר מכדי דיבור. אבל לפי רבי יהודה נשיאה, גם הרביעי שאמר ואני, חלה עליו נזירות, כי הוא אמר את זה מיד אחרי תוך כדי דיבור. מאוד מעניין, ככה, אולי להתבונן בפתיחה שהבאנו לשיעור, שמצאנו שרבי יוחנן הקפיד, למה רבי אלעזר בן פדת שהגיע מבבל, לא הקדים לומר לו שלום עליך רבי, ואמר לו רבי יעקב בר אידי, ככה נוהגים הבבליים שהם לא מקדימים לומר שלום לרבם, אומר הראש, אבל כאן אנחנו רואים שהבבלים כן מקדימים לומר שלום לרבם. אז אולי יש כאן סתירה בין הירושלמי לבין הבבלי. אבל אם אנחנו מתבוננים, אנחנו שמים לב שהוויכוח כאן הוא בין שני חכמי ארץ ישראל, בין ריש לקיש שהיה ראש הישיבה בטבריה בזמנו של רבי יוחנן, אחרי שרבי יוחנן ככה החזיר אותו בתשובה, הפך להיות תלמיד חבר של רבי יוחנן ועמדו יחד בראשות הישיבה של טבריה, וגם רבי יהודה נשיאה, שהוא גם כן היה נשיא הסנהדרין, הם היו חכמי ארץ ישראל, אז לכן הם מדברים על זה שהתלמיד שואל בשלום רבו, שלום עליך רבי, אבל עדיין יכול להיות שבאמת בני בבל לא היו שואלים בשלום רבם. אין מכאן עדיין הוכחה שהתלמיד היה שואל בשלום רבו. יכול באמת להיות שהרב היה צריך להקדים ולשאול בשלומו של התלמיד, ורק אז התלמיד היה יכול להשיב לו. בכל אופן, אנחנו כעת נוכיח מדברי הברייתא ומדברי המשנה כמו דעתו של ריש לקיש. קודם כל מדברי ברייתא, תניא נמי אחי, מי שאמר הרי אני נזיר ושמע חברו, והוא לא אמר מיד ואני, אלא הוא שעה כדי דיבור, ורק אחר כך הוא אמר ואני, אז לא נתפסה עליו הנזירות. רק הראשון שאמר הרי אני נזיר הוא אסור, חברו שאמר ואני מותר. וכמה כדי דיבור, כדי שאלת שלום תלמיד לרב. מביאה הגמרא כעת הוכחה מהמשנה שלנו לדבריו של ריש לקיש. לימה מסייע לי, והגמרא תדחה אבל את ההוכחה הזאת. המשנה אומרת, מי שאמר הרי אני נזיר, ושמע חברו ואמר ואני, ואז כתוב פעם נוספת ואני, שחבר נוסף שמע וגם הוא אמר ואני, אז הם נזירים. למה כתוב רק על שניים שאמרו ואני ותו לא? הרי לפי דעתו של רבי יהודה הנשיאה, יכולים ארבעה לומר ואני. אפילו הרביעי, שהוא מיד אחרי כדי דיבור של שלוש מילים, גם הוא יכול להדפיס את הנזירות שלו בנזירות של הראשון. מבארים התוספות שלפי רבי שמעון בן לקיש, לפי ריש לקיש, זאת לא קושייה. כי אמנם גם לפי דעתו היו צריכים לומר שלוש פעמים, ואני ואני ואני. רק שלפי דעתו לא, אין פה חידוש בזה ששלוש אנשים יכולים להדפיס, כי זה תוך כדי שאלת שלום. רבי יהודה הנשיאה רוצה לחדש, אפילו אחרי כדי שאלת שלום אפשר לומר ואני. ולמה אמרו פעמיים ולא פעם אחת? יכול להיות שרוצים לחדש, לפי ריש לקיש, שאף על פי שיש כאן אחד שאמר ואני, בין זה שאמר הריני נזיר לבין השני שאמר ואני, יש את האמצעי שהוא הראשון שאמר ואני, אמירתו אינה עושה הפסק בין הנזירות של הראשון לבין הוועני של השני שאמר ואני. אבל על כל פנים, יש כאן הוכחה לדברי ריש לקיש. דוחה הגמרא לא, זה לא ראיה. תנא כרוכלה וכיתנא הוא כמו רוכל שמחזר בעריות, בעיירות, להראות את מרכולתו, לחשיב ולזיל, שהוא צריך להחשיב ולהראות את כל הסחורה שלו, ולהרבות את כל סוגי המקרים שיש. אין דרך התנא להרבות במקרים כמו המקרים האלה, ומזה שהמשנה אומרת שיכול לומר ואני, הראשון וכן השני, לא צריך להמשיך ולומר שגם השלישי, ולפי רבי יהודה הנשיאה גם הרביעי. שואלת הגמרא, אז למה פעמיים הוא כן אומר? ולתנא אחד, שיכתוב רק פעם אחת ואני, ולשמינא נני, ואז נבין שגם השאר יכולים להדפיס נזירותם על ידי שיאמרו ואני. עונה הגמרא, אתה צודק, אחי נמי, באמת היה מספיק שיכתוב פעם אחת ואני. והסיבה שכתוב פעמיים, משום דקטן סיפא, מכיוון שבהמשך המשנה כתוב שאם הנזירות של הראשון הותר הראשון שבו כולם התפיסו את נזירויותיהם, אז ברגע שהוא הותר כולם שהיו תלויים בו, גם כן הותרו כולם. אבל אם האחרון שהתפיס את הנזירות הותר, אם הותר האחרון, רק האחרון מותר וכולם עשויים, כי הם לא תלו אף אחד מהם את הנזירות שלהם בנזירות שלו. אז כתוב כאן שיש את זה שאמר הריני נזיר, ויש את האחרון, ויש מישהו גם באמצע, שהוא, כשהותר הראשון, הוא הותר גם, כן? אבל כשהותר האחרון, הוא לא הותר. מכלל דעיק האמצעי. חוץ מהראשון יש עוד שניים. שמה הכי קטני ואני ואני. לכן כבר בתחילת המשנה אומרים שבאמת היו פה לפחות שלושה שקיבלו נזירות. מסתפקת הגמרא היא באה אליהו. כשאדם אומר הריני נזיר, והשני אומר ואני, זה ברור שהוא מדפיס את הנזירות שלו בנזירות של הראשון שאמר הריני נזיר. השאלה היא מהשלישי והלאה שאומר ואני. האם חד בחברי מדפיס? האם הוא מדפיס את הנזירות שלו בראשון שאמר ואני? השני מדפיס בראשון, השלישי מדפיס בשני, הרביעי מדפיס בשלישי וכן הלאה. או דילמה מצד שני אפשר לומר, כולם בכמה מדפסי, גם השלישי מדפיס את נזירותו בראשון שנזר. למי נפקמינה, אם השלישי מדפיס בראשון, שהוא מדפיס בשני. להדפוס היו מיזל, אם אפשר להמשיך ולהדפיס אחד בחברו, אפילו אחרי כדי דיבור מהראשון שקיבל נזירות. אם אמרת שאחד בחברי מדפיס, שהשני מדפיס בראשון, אבל השלישי מדפיס בשני, והרביעי בשלישי, אז לפי זה מדפיסין ואוזלין לעולם, יכולים להמשיך ולהדפיס אחד בשני לעולם. העיקר שזה יהיה תוך כדי דיבור לאחרון שהדפיס. אבל ואם אמרת בכמה מדפסי, שכולם מדפיסים בראשון שאמר הריני נזיר, אז רק עד כדי דיבור מהראשון אפשר להדפיס, אבל תפי יותר מכדי דיבור של הראשון לא מדפסין, אי אפשר יותר להדפיס. מה באמת התשובה? אז בהמשך הגמרא מביאה ברייתא המפורשת, שכל אחד מדפיס בזה שלפניו, ולכן באמת אפשר להדפיס ולהמשיך אחד בחברו עד אין סוף, העיקר שכל אחד ידפיס תוך כדי דיבור מזה שקדם לו. קודם כל הגמרא מנסה להוכיח ולהביא הוכחה מהמשנה שלנו, תשמע, אדם אמר הריני נזיר, ושמע חברו ואמר ואני, ועוד אחד שמע ואמר גם כן ואני, כולם נזירים. למה המשנה מדברת רק על פעמיים ותו לא מידי, לא מדברים על מקרה שלישי? שמע מינה, רואים מכאן, בכמה עוד הם יתפסי, שהם יכולים להדפיס רק בראשון שאמר הריני נזיר ולא אחד בשני. די סלקא דתך, אם יעלה בדעתך שאחד מדפיס בחברו מדפיס, ליתני טובה ואני, שיכתוב עוד ועוד פעמים ואני, וכל אחד מדפיס בחברו. דוחה הגמרא זה לא ראיה, וחייתנו הוא כמו רוחל, כי רוחלה לחשב ולהזיל שהוא ימנה את כל האפשרויות שיש, ודאי שלא, הוא הביא שתי דוגמאות של ואני, והוא לא צריך להוסיף יותר. שואלת הגמרא, אם הוא לא רוחל, למה באמת פעמיים הוא כן כותב? וליתני פעם אחת, ולשמינן כולו, ואז נבין שכמו שאחד יכול להדפיס בתוך כדי דיבור לחברו, ככה כולם יכולים להדפיס אחד בשני בתוך כדי דיבור לזה שקדם להם. למה צריכים לכתוב פעמיים? עונה הגמרא, היידי דקטני, מכיוון שבהמשך המשנה כתוב שאם הותרה הנזירות של הראשון, הותרו נזירותן של כולם, אבל אם הותר נזירותו של האחרון, רק האחרון מותר וכולם נשארים אסורים, מכלל דייק האמצעי, חוץ מהראשון והאחרון, משמע שיש לפחות עוד אחד שיש לנו כאן שאלה אם מותר או לא הותר. אז אם מותר הראשון, האמצעי הותר, אבל כשהותר האחרון, אותו אמצעי לא הותר. משום מה אחי, לכן צריכים לכתוב, קטני ואני ואני פעמיים, כמו התירוץ שתירצנו מקודם, על אותה שאלה בהקשר אחר. מנסה הגמרא להוכיח ולהשיב תשובה מהמשך המשנה, תשמע. המשנה אומרת שכשאדם אמר הריני נזיר, ושמע חברו ואמר ואני, ושמע חברו ואמר ואני, כולם נזירים, ואז אם מותר הראשון שאמר הריני נזיר, אותרו כולן. שני אלה שמרו ואני גם כן מותרים, כי הם תלו נזירותם בראשון. תדייק, דווקא כשהותר הראשון, הוא דשארו, רק אז הותרו שניהם. אבל אם הותר האמצעי, הראשון שאמר ואני, לא הותר השלישי שאמר אחריו ואני, שמע מנער, אתה לומד מכאן בכמה מתפסים, שהם מדפיסים כולם את נזירותם בראשון שאמר הריני נזיר, ולא בשני שאמר ואני. כי אם הם מדפיסו בשני שאמר ואני, אז כשהוא הותר, הם גם צריכים להיות מותרים. נוחה הגמרא. באמת, אני יכול לתרץ אי מלאך לעולם. אחד בחברי מדפיס. כל אחד מדפיס אולי בחברו, ולא בראשון. ואם כן תשאל, למה כתוב כאן, הותר הראשון, הותרו כולם, ולא כתוב, הותר האמצעי, הותרו כולם. והיידי דבאי מיתנה, הותרו כולן, מתוך שהתנא רוצה להשמיע חידוש, שכל השרשרת של אלה שהתפיסו נזירותם, התפיסו את נזירותם, כולם מותרים. זה חידוש מאוד גדול. לכן הוא מדבר על זה שהראשון הותר, שבו בכל מקרה כל הנזירויות תלויות. דהי תנא הותר האמצעי, לא הותרו ממש כולם. מי זה האמצעי? הראשון שאמר ואני. אז אם כן, הראשון, לפני זה שאמר ואני, יש את אותו אחד שאמר הריני נזיר. שהוא לא הדפיס נזירותו באף אחד, הוא בפני עצמו קיבל נזירות. כשהשני אמר ואני, שהדפיס את נזירותו בו, גם אם הוא הותר, ודאי שהראשון שאמר הריני נזיר לא הותר. אז אם נאמר שהותר האמצעי, לא נוכל לומר שהותרו כולם. לכן, מכיוון שהוא כן רצה למצוא דוגמה שהותר אחד ותרו כולם, משום מה הכי קטן הראשון, לכן כתוב שהותר הראשון ותרו כולם, אבל באמת עדיין אפשר לומר שכשהותר האמצעי, ממנו ומטה, כל אלה שתלות נזירותם בו, באמת הותרו. מנסה הגמרא להוכיח מהמשך המשנה תשמע, אם הותר האחרון שאמר ואני, האחרון הוא זה שמותר, וכולן נשארים אסורים. דייקת הגמרא, למה כתוב אחרון? משמע, דלא איקה אחרינה בתרי, שאין אחריו עוד אחד. ודווקא אז, כל אלה שלפניו אסורים. אבל אם האמצעי הותר, דאיקה אחרינה בתרי, שיש עוד אחד אחריו, שאמר ואני, אולי זה שאחריו משתרי, גם כן יותר על ידי האמצעי. ככה לכאורה נדייק. שמע מינה, תלמד מכאן, שאחד בחברי מדפיס, שני שאמר ואני, התפיס את נזירותו בראשון שאמר ואני. ולכן, כשהראשון שמר ואני הותר, אז גם השני שמר ואני מותר. דוחה הגמרא לעולם אני יוכל לומר לך, אי מלאך, בכמה מתפיסים, שכולם מתפיסים את נזירותם בראשון שמר הריני נזיר. ולכן גם כשהאמצעי הותר, עדיין האחרון נשאר אסור, כי הוא התפיס נזירותו בזה שמר הריני נזיר, ולא בראשון שמר ואני. ומה האחרון דקטני? מה התנא מתכוון כשאומר האחרון? מתכוון על האמצעי, ולא לאחרון ממש. ואף על פי כן כולם אסורים. זאת אומרת, מה שכתוב כאן, הותר האחרון, האחרון מותר וכולם אסורים, זה לא דווקא כשהשלישי הותר, כולם נשארים אסורים, אלא גם כשהשני הותר, כולם נשארים אסורים. לא רק הראשון, אלא אפילו השלישי, כי השלישי לא התפיס את נזירותו בשני. עדיד, תן הראשון, תן האחרון. כיוון שבמקרה הקודם כתוב הותר הראשון, אז כאן כתוב הותר האחרון, אבל האחרון זה לא תמיד חייב להיות הסוף. האחרון יכול גם להיות אחר, השני. אבל אחרי שמהמשנה לא הצלחנו להוכיח תשובה לספק, מביאה הגמרא תשמע, תשובה ברורה, דתניא בהדיא. בברייתא כן כתוב מפורש שכל אחד תולה את נזירותו בזה שלפניו. לכן, אם הותר הראשון שאמר הריני נזיר, כולם שתלו את נזירותם בסופו של דבר בו. כי גם אם אנחנו אומרים שאחד תולה את נזירותו בשני, בסוף אנחנו אומרים, האחרון תולה את נזירותו בזה שלפניו, וזה שלפניו תולה את נזירותו בראשון. אבל בכל מקרה, כולם תלויים בראשון. לכן אם מותר הראשון נותרו כולם. אבל אם מותר האחרון, רק האחרון מותר וכולם נשארים אסורים, הראשון והשני. אבל אם מותר האמצעי, הראשון כמובן נשאר באיסורו, כי הוא לא תלוי באמצעי. אבל אימנו ולמטה מותר, כל אלה שאחריו אמרו ואני, הם כולם תלויים בו והם מותרים. רק אימנו ולמעלה אסור. זאת אומרת, אם מדברים פה על שלושה שנדרו, אז הראשון הוא נשאר באיסורו, כי הוא לא התפיס את נזירותו באמצעי. שמע מנה, יש לנו מכאן הוכחה ברורה, אחד מדפיס בחברי, אחד בחברי מדפיס, כל אחד מדפיס בחברו, שמע מנה, ובאמת, אפשר עד אין סוף. אדם אמר הרי אני נזיר, אחד אומר אחריו ואני, ואז אחריו עוד פעם אחד אומר ואני, וכך תוך כדי דיבור אפשר לעשות אפילו 100 אנשים אחד אחרי השני, שכולם מדפיסים את נזירותם אחד בשני עד הראשון. למדנו במשנה שאם אדם נדר הריני נזיר, ושמע חברו ונדר על פיו, או על שערו. אמר פי כפיו, ושערי כשערו, וכולי, למדנו הרי זה נזיר. משמע לכאורה, שעצם זה שהוא נדר שפיו יהיה נזיר, או שערו יהיה נזיר, משום דאמר פי כפיו, ושערי כשערו, כבר הרי זה נזיר. וקשה ורמין הוא, יש ברייתא שאומרת, אדם שנודר, ידי תהיה נזירה, או רגלי תהיה נזירה. לא אמר כלום. הוא לא יכול ככה להדפיס נזירות. אבל אם הוא מדבר על איבר שהנשמה תלויה בו, כמו ראשי תהיה נזירה, כבדי תהיה נזירה, אז הרי זה נזיר. זה הכלל. אם הוא תולה את הנזירות בראש או בכבד, שזה דבר שהנשמה תלויה בו, הרי זה נזיר. אבל אם הוא תולה את הנזירות בדבר שאין הנשמה תלויה בו, כמו יד או רגל, אינו נזיר. אז כשהוא אומר על פיו או על שערו, שיהיה כמו פיו של חברו או שערו של חברו, למה שהוא יהיה נזיר? הרי הם איברים שאין הנשמה תלויה בהם. אמר רב יהודה, משנה מדובר במקרה שהוא שמע שחברו קיבל נזירות. ואז הוא אמר יד פי כפיו או שערי כשערו. ומפרשים, דאמר האחי שהוא התכוון, יעשה פי כמו פיו לאסר מיין, כמו נזיר שנאסר בשתיית יין, ושערי כשערו לאסר מלגזוז, מלגוז את השיער, והוא בעצם מתכוון שהוא רוצה להיות נזיר. ולכן זה שונה מסתם אדם שאומר, ידי תהיה נזירה. למדנו במשנה שאישה נודרת ואומרת הרי אני נזירה. ושמע בעלה ואמר ואני, שהוא מדפיס את הנזירות שלו בנזירות שלה, אינו יכול להפר לאשתו את הנזירות שלה. וכאן אנחנו בעצם מגלים את המושג שנקרא בעל שמפר נדרי אשתו. כמובן שכבר עסקנו בנושא הזה כמה פעמים, ובמסכת נדרים יש המון על הנושא הזה, שהתורה נותנת כוח לבעל ששומע את אשתו נודרת נדר, בתנאים מסוימים לבטל, להפר לה את הנדר. וכאן הגמרא מביאה ספק, שהוא ספק מאוד מאוד כללי בדיני הפרה שבעל מפר נדרי אשתו. היא באה אלו, כשבעל מפר נדרי אשתו, מעקר עקר, האם הוא עוקר את הנזירות, כאילו מעולם לא הייתה כאן נזירות, כאילו מבטל את זה, כאילו מעולם זה לא היה, או דילמה מצד שני, כל מה שהיה עד עכשיו, עד שהוא ביטל את הנזירות, או את הנדר, עדיין קיים, רק מגז גייז, הוא חותך ומבטל את הנדר מכאן ולהבא. המסקנה של הגמרא בדף כ"ב עמוד א', שזה באמת התשובה, שבעל באמת חותך ומבטל את הנדר מכאן ולהבא, ולעניין נזירות, מה שהייתה נזירה עד עכשיו עדיין קיים, ומכאן ולהבא הוא מבטל את הנזירות. למה נפקא מינה אם הבעל עוקר את כל הנזירות מההתחלה, או רק מעכשיו והלאה? ההבדל הוא, יש כמה הבדלים. כאן הגמרא מביאה הבדל אחד, למה נפקא מינה? לאישה שנדרה בנזיר. היא נדרה שהיא תהיה נזירה. ושמעה חברתה ואמרה ואני. אז חברתה גם נזירה. והיא תולה את הנזירות שלה בראשונה. ושמע בעלה של הראשונה והפר לה את הנזירות. שאלה היא, האם בשעה שחברתה אמרה ואני, שאז היא הייתה נזירה, האם הנזירות הזאת עדיין נשארת, גם אחרי שבעלה של הראשונה הפר וביטל את הנזירות, כי הוא ביטל רק מכאן ולהבא, אבל באותו זמן שהשנייה אמרה ואני, הזמן הזה הראשונה נשארת עם הנזירות שלה. אם אמרת שהבעל מעקר, עקר את הנזירות כבר מההתחלה, הינה ממשתראי, גם השנייה שהדפיסה את נזירותה בראשונה גם כמותרת, כי עכשיו מתברר שמעולם הראשונה לא הייתה נזירה, השנייה שתלתה את נזירותה בראשונה, גם הנזירות שלה מתבטלת. ואם אמרת שהבעל מיגז גייז, הוא רק חותך את הנזירות מכאן והלאה, אז הראשונה שבעלה ביטל בשבילה את הנזירות, היא אשתרה, היא באמת אותרה. אבל חברתה, בעלה לא ביטל לה את נזירותה. היא נשארת אסירה, כי אותו זמן שהראשונה נדרה, ואותו זמן שהשנייה התפיסה את נדרה בראשונה, אותו זמן נשאר לתמיד שהיא הייתה נזירה בו. לא מבטלים את כל הנזירות שהייתה כבר מההתחלה, אלא רק מה שאמור להיות מאז שהבעל ביטל והלאה. אבל כל החלק הראשון נשאר, אז היא מדפיסה את נזירותה בחלק הראשון שנשאר, לכן היא נשארת אסורה. מה התשובה? וכמו שכבר אמרנו, בסוף הגמרא מביאה שהבעל מבטל מכאן ולהבא, לכן הראשונה באמת הנזירות שלה בטלה מכאן ולהבא, אבל השנייה נשארת נזירה. ולגמרא מנסה להוכיח מהמשנה שלנו תשמע, אישה שנודרת ואומרת הרני נזירה, ושמע בעלה, ובמקום לבטל ולהפר לה את הנדר, הוא מקיים לה את הנדר והוא אומר ואני. אז קודם כל הוא אינו יכול להפר לה את הנזירות. למה? כי הוא קיים. הוא אמר לה ואני, זה בעצם אומר שהוא מקיים לה את הנזירות. אבל הגמרא כרגע מבינה שהסיבה למה הוא לא יכול לבטל לה את הנזירות, כי אם הוא מבטל את הנזירות שלה, גם הנזירות שלו הנזירות שלו גם כן תתבטל. כי הרי הוא תלה את הנזירות שלו בנזירות שלה. אבל התורה אומרת שאדם נודר נדר לא יחל דברו, הוא עצמו לא יכול לבטל את מה שהוא בעצמו נדר, רק חכם יכול לבטל נדר של אדם שנדר. סתם אדם, לא מדברים פה על אישה שנדרה ובעלה מפר לה, או בת נערה שנודרת שאביה יכול להפר לה. סתם אדם לא יכול להפר לבטל לעצמו את הנדרים. כיוון שאם הוא יבטל את הנדר של אשתו, גם הנדר שלו יתבטל, אז הוא עובר על האיסור של בעל יחל, והיא סלקא דתך בעל מגז גייז, הוא רק מבטל מכאן ולהבא, למה שהוא לא יפר לאשתו והוא יישאר באיסורו ליצר? אל עליו שמע מינה וכי לא נוכח מכאן שהבעל מעקר עקר את הנזירות מההתחלה, ואם הנזירות שלה תתבטל גם הנזירות שלא תתבטל, אבל הוא לא יכול לבטל את הנזירות של עצמו כי כתוב לא יחל דברו. נוכח הגמרא לא, אלא כמו שאמרנו מיד בהתחלה, לעולם בעל מגז גייז, הוא חותך את הנזירות מכאן ולאבא, ולכן היא לא צריכה יותר לנהוג נזירות אותה אישה שנדרה. ובדין הוא דלהיפר לה. מצד הדין אין שום מניעה שהוא יפר לה את נזירותה, כי נזירותו לא תתבטל על ידי זה. והיינו תמה דלא מצי מפר. למה באמת אם אמר ואני, הוא לא יכול להפר את נדרה? כי איוון דאמר לה ואני, הוא מראה שהוא שמח עם מה שהיא קיבלה את הנזירות. כמאן דאמר קיים לכי דם מזה, כמו שהוא מקיים את הנזירות שלה. כמו שבעל יכול לבטל את הנדר של אשתו, הוא גם יכול לקיים ולהוקים את הנדר של אשתו. ואם הוא מקיים אותו, הנדר קיים, ומכאן הוא כבר לא יכול יותר לבטל ולהפר את הנדר, אלא אם כן הוא הולך לחכם ועושה התרת נדרים. אז אם היא תשילה הקמתו, אם הוא הולך אל החכם ועושה התרת נדרים על מה שהוא הקים לה את הנזירות, אז זה חוזר להיות המצב כמו שהיה לפני שהוא הקים, ואם זה באותו יום שהוא שמע את הנזירות שהיא קיבלה על עצמה, אז הוא עדיין יכול להספיק במצי מיפר. ומכיוון שהוא מפר רק מכאן ולהבא, אם אנחנו אומרים שהוא מיגז גייז, אז הנזירות שלה מתבטלת, אבל הנזירות שלו קיימת, ולכן הוא לא עובר שום איסור. ואם הוא לא ילך אל החכם שיתיר לו את מה שהוא קיים את הנזירות לאשתו, לא מצי מיפר. אחרי שהוא קיים לה, הוא לא יכול להפר לה את נזירותה. נסה הגמרא להוכיח תשובה לשאלה ממשנה בדף חף דלת, תשמע, האישה שנדרה בנזיר והפרישה את בהמתה. שלוש בהמות שמביאים בסיום הנזירות, כשהנזירות כולה הולכת בתארה כמו שצריך, אז בסיום הנזירות מביאים חטאת, עולה ושלמים. שלוש בהמות. והיא כבר הפרישה את הבהמות האלה לקורבן. ואחר כך הפר לבעלה, היא לא הקריבה אותם, ובעלה ביטל את הנזירות שלה. אז אם שלא הייתה הבהמה, והוא הקנה לה את הבהמות האלה רק בשביל קורבנות שלה, אז מתברר שהיא לא הייתה צריכה קורבנות, אז היא הפרישה קורבנות בטעות, שמתברר כעת שהם בכלל לא הבהמות שלה. כמו שהיא לוקחת בהמה של מישהו ומפרישה אותו לקורבן, אין לה שום כוח להפריש ולהקדיש קורבן בהמה של מישהו אחר. לכן הבהמה הזאת, דיינו כל שלושת הבהמות, תצא ותראה בעדר, חוזרות חזרה לעדר, ואין בהם שום קדושה. ואם שלה הייתה הבהמה, ולא של בעלה, אז המשנה שם מפרטת מה עושים עם העולה, ומה עושים עם השלמים, אבל על החטאת, הדין שלה שהיא כמו החטאות המתות, שהיא הולכת למיטה, תמות. ואיסל קדתך, בעל מעיקר עקר, אם הבעל מבטל את כל הנזירות כבר מההתחלה, למה שהחטאת תמות? מתברר הרי שמעולם לא הייתה נזירה, והיא לא התחייבה מעולם קורבן חטאת. תיפוק לחולין, שהבהמה תצא לחולין, אלא לאו שמע מן הבעל מיגז גייז, וכי לא נוכיח מכאן שבזמן שהפרישה את החטאת, היא באמת הייתה נזירה, והחטאת הזאת באמת התקדשה, ולכן היא לא חוזרת לחולין. דוחה הגמרא לא, לעולם אי מלאך, אני יכול עדיין לומר שהבעל מעיקר עקר, הוא כן עוקר את הנזירות כבר מההתחלה, ולמה החטאת לא יוצאת לחולין? אף על פי שבעלה ביטל את הנזירות, מכיוון שאנחנו לא אומרים שההפרשה הייתה בטעות, והיינו תמה. כיוון דלא צריכה כפרה, מכיוון שהיא לא צריכה כפרה, הוות הבהמה הזאת הופכת להיות כמו חטאת שמתו בעליה. והרי למדנו הלכה למשה מסיני גמירי, לחטאת שמתו בעליה, תמות, היא הולכת למיטה. מנסה הגמרא להוכיח מהמשנה בדף חף ג' תשמע, האישה שנדרה בנזירות, ורואים שהיא באה לשתות יין או להתאמה למתים, ומטרים בה, נזירה, אסור לך לשתות יין, אסור לך להתאמה למתים. והיא הייתה שותה יין ומתאמה למתים במזיד. הרי זו מקבלת מלכות, היא עוברת על לא תעשה, שנזיר אסור לו לשתות יין או להתאמה למתים, והיא סופגת את הארבעים. באיזה מקרה המשנה מדברת? איך ידעמי? היא לימה, אם אתה אומר שמדובר פה בסתם נזירה, דלא יפר לה הבעל, אז מה החידוש? צריכה למימה? אלא באיזה מקרה החידוש? פשיטה, כנראה, די יפר לה בעל. זאת אומרת, בזמן שהיא שתתה יין, היא אמנם הייתה נזירה, אבל אחר כך הבעל יפר לה את הנזירות. והיא סל קלטה שהבעל מבטל את כל הנזירות שהייתה עד עכשיו, בעל מעקר עקר, המאי סופגת את הארבעים, הרי מתברר שהיא לא הייתה נזירה באותו זמן. אלא לאו שמע מן הבעל מיגז גייז, וכי לא נוכיח מכאן שבאותו זמן הייתה נזירה, ומה שהבעל הפר זה רק מכאן ולהבא. דוחה הגמרא לא, לעולם אם הלך בעל מעקר עקר, הוא כן מבטל את כל הנזירות שהייתה בהתחלה. וכאן מדובר שהבעל בכלל לא הפר לה, ולכן היא מקבלת מלכות. ותשאל מה החידוש? באמת בחלק הראשון אין שום חידוש. החידוש הוא בהמשך אותה משנה. ומשום דקתן, אי סייפה. בהמשך המשנה כתוב, אם היא הפר לבעלה והיא לא ידע. והייתה שותה יין ומתאמה למתים, אחרי שהוא הפר לה, אז אינה סופגת את הארבעים. היא לא מקבלת מלכות, כי היא לא נזירה. רבי יהודה אומר, אמנם מהתורה היא לא חייבת מלכות, אם אינה סופגת את הארבעים, אבל תספוג מכת מרדות, היא מקבלת מלכות מדרבנן. אז כאן יש חידוש. אז מכיוון שבהמשך המשנה יש חידוש, תנינה מראישה, כתוב גם את החלק הראשון של המשנה, כשהיא נזירה ובעלה לא הפר לה, סופגת שמקבלת מלכות, אף על פי שבאמת אין בזה חידוש, וזה פשוט, ועד כאן דף חף אלף.